ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מראש העמוד. בשיעור הקודם, הסוגיה האחרונה עסקה במקור לשיטת התנאים ובפרט שיטת בית הלל, אמנם הזכרנו גם מקור לשיטת בית שמאי בעניין מספר המינימום של מתנות דם של קורבן חטאת. לפי בית שמאי מספר מינימום 2, ולפי בית הלל מספר מינימום אפילו באחת אדם יוצא ידי חובתו. והדגשנו עם סימון מעוין מספר רומאי 1 בלמד זין עמוד ב' הגישה הראשונה לחיפוש מקורות, וכאן גישה שנייה בעמוד א' הגישה הובה על ידי רב הונה, וכאן הגמרא מציינת ותנא מייתי לה מהכה. והתנא בברייתא הבאה נראה המקור חילופי לשיטת בית הלל שמספיק מתנה אחת של קורבן חטאת. ורש"י מציין קצת למטה מפה ותנא דמתאיתין לא מייתי לה דבית הלל כרב הונה אלא מאחה. אז כאן הדגש הוא על שיטת בית הלל. הגמרא ממשיכה, אנחנו פותחים בברייתא בהתייחסות לשלוש פרשיות של קורבן חטאת, ואנחנו נצטט רק מילה אחת מפסוקים שנמצאים בספר ויקרא. וכיפר 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 מפני הדין, כלומר אני צריך את הפסוקים, כי לולי הפסוקים הייתי חושב שכל המתנות מעכבות. המילים האלו אגב רש"י מציין, והזכרנו את זה דווקא בשיעור הקודם בעניין הקרנות, מי שזוכר, המילים האלו באותם, מאותם מקורות, שעיר נשיא, שעירה של אדם יחיד וכבשה של אדם יחיד. החטאות האלו בניגוד לשאר החטאות שמוזכרות בויקרא פרק ד', החטאות האלו הם על מזבח החיצון, כלומר מתנות דמם הוא המזבח שעומד בעזרה. זה בניגוד לפר כהן משיח ופר אלים דבש הציבור שמתנות דמם היו בהיכל. אז אנחנו אמרנו ונחזור על זה, הצורך למילים האלו וכיפר שאנחנו עוד בהמשך נראה, הם מובילים אותנו שמספיק מתנה אחת. לולי הפסוקים האלו הייתי חושב שארבעתם מעכבות, וזה זה הפירוש למשפט הקצר הזה שקראנו כבר, נקרא עוד פעם, וחיפר וחיפר וחיפר, אני צריך את הפסוקים האלו ללמד על מתנה אחת שזה מספיק, כי מפני הדין, כי אחרת לולי הפסוקים הייתי חושב שכל ארבעתן מעכבות. על זה הברייתא מקשה, והלא דין הוא, למה לי המקרא? גם בלי הפסוקים יכולתי לדעת שמספיק מתנה אחת. אז אצלי בשנים עברו אני התבלבלתי מפני בשימוש המילה הדין. בשורה הקודמת קראנו מפני הדין, כלומר בלי הפסוק הייתי מגיע למסקנה שצריכים את כל ארבעת המתנות, וכאן הגמרא אומרת והלא דין הוא, גם בלי הפסוק, אבל לא הייתי מגיע למסקנה שאני צריך את ארבעתן, גם מתנה אחת מספיק גם בלי הפסוקים. אז יש כאן מה שנקרא התלבטות, וההתלבטות יבוא לידי ביטוי כשנמשיך לקרוא את כל הברייתא הזאת. מי שזוכה ללמוד מתוך גמרא מסומנת רואה שהברייתא היא ברייתא ארוכה, יש בתוכו גם עוד סימונים של פס מפותל שבא להבליט נקודת שינוי בחשיבה, אפשרות כזאת או אפשרות הפוכה, כפי שיהיה ברור בהמשך. נאמרו דמים למטה ונאמרו דמים למעלה. דמים למטה, כוונה למטה מחוט הסקרה שסימן את האמצע של המזבח. יש קורבנות, רוב הקורבנות אפשר לומר, מתנות דם שלהם אמור להגיע לחלק התחתון, כאילו זורקים את הדם החלק התחתון של המזבח, חצי התחתון, למטה מחוט הסקרה. חוט הסקרה, חוט אדומה שסימנה את האמצע של המזבח. יש קורבן כמו קורבן חטאת שמתנו דם למעלה, למעלה מהאמצע של המזבח. אני לא כאן נכנס לדייקנות בדיוק איפה, אבל זה ודאי למעלה מאמצע המזבח. מה מתן דמים אמורים למטה שאר הקורבנות חוץ מחטאת שנתנן במתנה אחת כיפר? זה נלמד מהסוגיה של מן בדף למדזיין, מהפסוק דם זבחך ישפך, שמספיק מתנה אחת. אף דמים אמורים למעלה החטאת שנתנן במתנה אחת כיפר. אז הנה נקרא לזה בניין אב, בלי פסוקים הגעתי למסקנה שמתנה אחת לחטאת מספיק, או כך לדרך זו. או אולי אנחנו צריכים לצעוד לכיוון אחר. נאמרו דמים בפנים. בפנים זה ההיכל, מתנות דם. הזכרנו את זה מקודם. פר הלם דבר של ציבור, פר כהן משיח, פר ושעיר של יום הכיפורים. איפה מבצעים זריקת הדם שלהם? לא על המזבח בעזרה, שזה נקרא חוץ לגבינו, חוץ זה עזרה, אלא בפנים בהיכל מול הפרוכת ביום כיפור בקודש הקודשים. אז נאמרו דמים בפנים. אגב, נציין לכאן המשך הגמרא, אותם דמים שהם בפנים הם כולם קורבן סוג של חטאת, חטאת פנימי קוראים לזה. ונאמרו דמים בחוץ, הדמים הקורבן חטאת שזרקנו דמיהם במזבח שעומד בעזרה. מה הדמים אמורים בפנים? חיסה אחת מן המתנות לא עשה ולא כלום. אצל החטאות הפנימיות כל אחד ממתנות הדם מרכב. אנחנו לא דיברנו על זה, לא בשיעור הקודם, לא אמרנו המקור לדבר הזה, אבל ניקח את זה כעובדה שבמתנות דם הפנימיות כל אחד מעכב. אז כמו ששם כל אחד מארבע, כל אחד מהמתנות, זה יותר מארבע, אבל כל אחד מהמתנות מעכב, ואם לא, הוא לא יצא חובתו. אף דמים אמורים בחוץ, ארבע מתנות דם של קורבן חטאת חיצוני, חיסר אחד מן המתנות, לא עשה ולא כלום. אז לפני כן אמרנו, בואו נשווה את החטאת לשאר קורבנות חוץ, הגענו למסקנה שאחת מספיק. וכאן, אחרי שאמרנו או כלך לדרך זו, אם נשווה את החטאת החיצוני לחטאות הפנימיות, כל ארבעת מתנות דם חטאת החיצוני יעקפו. מה נעשה? נראה למי דומה. דנין חוץ מחוץ ואין דנין חוץ מפנים. או כלך לדרך זו, דנין חטאת וארבע קרנות מחטאת וארבע קרנות, ואל יוכיח חוץ שאין חטאת וארבע קרנות. נחזור על זה. אפשרות הראשונה זה דנין חוץ מחוץ, כוונה חטאת מחוץ מכמו או קורבן עולה, קורבן שלמים. אז הבסיס לחטאות יהיה שאר הקורבנות שנעשו בחוץ, בעזרה. ושם אמרנו שמספיק אחד, מתנה אחת. ואין דנין חוץ מבני מן, אין לי לדון קורבן חטאת, חטאת רגיל שעושים בעזרה, ממה שכתוב אצל החטאות הפנימיות. שם הכל מעקד, פה לא. או, כך לדר זו, דנין חטאת, אנחנו דנים על קורבן חטאת החיצונה, וארבע קנות, כלומר, בחטאת החיצונה כתוב ארבע קנות. דיברנו על זה מקודם, קרנת, קרנת, קנות. אז אני אדון החטאת החיצונה מחטאת הפנימיות, כולם הם חטאות, אז יש הדמיון, הדמיון הזה ביניהם, שגם החיצוני חטאת, גם הפנימיות חטאת. וארבע קנות, גם אצלם מוזכר ארבע קנות, שם הכוונה לקנות מזבח הפנימי, מזבח הזהב. ואל יוכיח חוץ שאין חטאת, שאר הקורבנות הם עולה, שלמים, אשם, הם אינם חטאת. אז אני לא אפנה אליהם ללמד על קורבן חטאת. וארבע קנות, לא מוזכר ארבע קנות אצל קורבן שלמים, קורבן עולה. אז אני לא, אין לנו כיוון בינתיים, זה יכול להיות או לכאן או לכאן. מה יכריע? מה ילמד? תלמוד לומר וחיפר וחיפר וחיפר, לכן אנחנו נאלצים לחזור לפסוקים ונדרוש אותם כך. וחיפר אף הפי שלא נתן אלא שלוש. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מהבסיס ארבע מתנות, באה התורה ואומרת וחיפר, כוונה לא צריך את כל ארבעתן, מספיק שלוש. ועוד פעם, וחיפר נוסף כתוב, אף הפי שלא נתן אלא שתיים, וחיפר, החיפר שלישית, אף הפי שלא נתן אלא אחת. שואלת הגמרא, והי מבא אלי לגופי? אני צריך את המילה וחיפר אצל כל אחד מהקורבנות האלו? אמרנו שיש קורבן נשיא, שחטת נשיא, יש קורבן של היחיד סירה או כבשה. אז לכל אחד התורה צריך ללמד שיש לתת מתנות דם. היא לא באה כאן ללמד מספר, אלא לגופי שצריך זריקת הדם. אמר רבא, רבא מביא את התשובה לשאלה הזאת. בר עד אמרי, אז ברא לי, הוא הסביר לי, אמר קרא, בפסוקים האלו שציטטנו, ויקרא, פרק ד', אם תסתכלו בתורה, בפסוק חבב, פסוק למד א', פסוק למד ה', כתוב, וחיפר ונסלח. זוהי כפרה, זוהי סליחה. אז המצווה שיהיה זריקת אדם בכלל, נלמד מי ונסלח בפסוקים האלו. זה משחרר את הוחיפר לדרשה שהזכרנו מקודם, שמספיק בקורבן חטאת אפילו זריקה אחת. שואלת גמרא אימה, וכאן אנחנו מתחילים שימוש בצורה חדשה, צורת הכתר, ובשוליים כתבנו נושא סלש מבנה, אנחנו מבליטים אימה הצעות חילופיות לומר דלא עוקרים שום מתנה, ודלא כדי הסקנו לאר דצריך רק מתנה אחת, אלא שמשנים את מיקומם. אז הנה הצעה חילופית הראשונה, אימה וחיפר. ואנחנו בשורות הבאות נזכיר את כפילות המילה וחיפר ומה זה אמור ללמד, איזו מסקנה אחרת. אז זה קושיה ארוכה, תשימו לב לכך. אימה וחיפר אף הפי שנותן אלא שלוש למעלה ואחת למטה. אמרנו מקודם שקורבן חטאת, מתנות דם חטאת אמורים להיות על החצי העליון של המזבח. אולי וחיפר בא ללמד שתשמע, אפילו אם לא נתת ארבעתן למעלה אלא שלוש מתוך ארבע למעלה ואחת למטה, תשימו לב, אנחנו שומעים אבל סך הכל ארבע, לא עוקרים שום מתנה מבחינת מספרי, רק המיקום משתנה לפי ההצעה הזאת. ועוד וחיפר, אף הפי שלא נתן אלא שתיים למטה ושתיים למעלה, וחיפר השלישית, אף הפי שלא נתן למעלה אלא למטה, אולי זה מטרת הדרשות, אבל צריכים ארבע מתנות, יכול להיות שכולם יהיו למטה. אמר רב עדה בר יצחק, אם כן, אם תגיד כך, אם תסיק מסקנה כזאת שכולם יהיו למטה, ביטלת תורת ארבע קרנות. הקרנות במהות זה למעלה, לפחות למעלה מהחצי. אז אם אתה, אם אתה אומר וחיפה אף פי שלא נתן למעלה שום דבר אלא למטה, אז מה עם המשמעות, מה שנקרא פשוטו של מקרא? התורה דורשת, מחייבת למעלה. הגמרא אומרת, מה, מה, מה אכפת לך? מה מפריע לך? תהי רחמנה אמר לבטלון. אם ככה יש לדרוש, אז נבטל אתה למעלה. רש"י כותב בשורה רביעית מתחת לגמרא, ופרחינם שואלים, ואי רחמנה אמר דלבטלון בדי עבד במי וחיפר לבטלון, וכי כתבינו, זה שהתורה כן כותבת קרנות זה מצווה כתבינו, זה לכתחילה, אבל בדי עבד אולי כולם למטה מספיק יוצא. אמר רבה, איזהו דבר שצריך שלוש? הווי אומר, אילו קרנות, שוב פעם נפנה לרש"י, איזו דבר שצריך שלושה וחיפר? התורה חוזרת אומרת וחיפר שלוש פעמים. הווי אומר, אילו קרנות, וכדאמרינן לכל אחד ואחד, כל פעם, כל וחיפר מעט חד הקרן. אתה התחלת עם ארבע, מופיע וחיפר שלוש פעמים, וקמלה הקרן אחת לעקיף. דאי כדי כאמרת לשמינן דיאבקו למטה כשר, אם כפי שרצית להסיק בתור מסקנה שכולם למטה יהיה כשר, ארבע וחיפר אבי לי למכתב, להכשיר ארבע המתנות למטה. אז לכן צריכים, אי אפשר לקבל את ההצעה שיהיו כולם למטה, זה פשוט לא מסתדר. אז מאחר שדחינו את ההצעה הזאת, אז דחינו כל מה שניסינו לומר במצוות הכתר הקודם ואימה וחיפה וכו', אז אנחנו חוזרים למקור של מתנה אחת מספיק סך הכל וחיפר שהופיע שלוש פעמים. אבל לא נגמר הסיפור. עוד פעם קושיה, אימה וחיפר אף הפי שלא נתן אלא אחת למעלה ושלוש למטה. שוב פעם, אנחנו בהצעה הזאת מנסים לא לעקור שום מתנה מארבע מתנות החטאת, צריכים את כל ארבעתן, אבל המילה וחיפר באה ללמד ש, או ריבוי המילה וחיפר באה ללמד שאפילו אם השארת אחת למעלה זה מספיק, אבל צריכים שלושת הנותרים שיהיו, אבל אפשר למטה. על זה אנחנו שוב פעם נסתכל ברש"י, ואימה וחיפר אף הפי שלא נתן אלא אחת למעלה ושלוש למטה, ולכי לא כתיבי ארבע, בגלל זה לא כתוב בתורה ארבע פעם וחיפר, משום דחדה מיה מעקפה בלמעלה, אחד למעלה מעקב ופלט התקשרי למטה. אבל מעקרין הוא לא, אבל לעקור את שלושתם זה לא. אז אולי כך יש לדרוש שכל ארבעת מתנות מעקבות רק שהן מחולקות בעניין מיקום, אחת חייב להיות למעלה ושאר יכולים להיות למטה. הגמרא דוחה, לא מצינו דמים שחציין למעלה וחציין למטה. לא מצאנו חצייה, הפרדה במתנות דם, כולם במקום אחד. ולא, ואתנן, תשימו לב, יש פה צורה חדשה בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו מכנים את זה הר דש. קושיות על התשובה שלא מצינו דמים שחציין למעלה וחציין למטה. מה? כן מוצאים. ואתנן, בדם פר יום הכיפורים. כתוב במשנה, איך עושים את מתנות דם יום הכיפורים? היזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה. רש"י מביא את הפסוק, אחת למעלה ושבע למטה, כדכתיב, על פני הכפורת קדמה ולפני הכפורת יזה שבע פעמים. וכסר כדאיתך, אחת מהמתנות דם מחצי אוביו של כפורת ולמעלה. הכפורת זה כיסוי זהב שישב על ארון בקודש הקודשים, היה לו גובה או אובי של טפח. אז אחת מכוון, אחת ממתנות הדם של אותו פר יום הכיפורים שהיה כפי שאמרנו מקודם בקודש הקודשים, אחת מהם הוא מכוון כנגד החצי עליון של האובי של אותו כפורת, ושבע מחציה ולמטה. הנה חצייה או חיצוי במתנות דם. אז הגמרא דוחה. הוא מה שהתורה, מה שהמשנה מתארת, אחת למעלה ושבע למטה, כמצליף. מה כמצליף? מה זה? מחווי רב יהודה, רב יהודה הראה, הוא הדגים כמנג דנה. באותו צורה שנותנים מלכות על גב הנאשם, מי שחייב מלכות, מתחילים איזו נקודה, ושם זה 39 מלכות, זה, אנחנו מחמים את זה מלכות 40. נותנים אחד, נגיד על גב הנאשם, והשני קצת למטה ממנו, והשישי למטה ממנו, וכן על זה הדרך, זו למטה מזו. לא אחד למעלה מחצי והשאר למטה מחצי. רש"י ממשיך להסביר, אם כן, אז אם זה רק פשוט אחד למטה, אחד למטה השני למטה מהראשון והשלישי למטה מהשני וכו', מה זה אחת למעלה ושבע למטה שקראנו? אז רש"י על סמך הגמרא במסכת יומא אומר, זה עניין של הכיוון היד של הכהן גדול במתנה הראשונה, והכיוון היד שלו מתהפך לשאר המתנות אחר כך. אז זה אחת למעלה ושבע למטה. אבל אין כאן עניין של חיצוי, מיקום אדמים למעלה למטה. שורת הגמרא שוב פעם קושיה, והיזה על תיארו של מזבח שבע פעמים. שוב פעם, בעניין מתנות דם של יום כיפור, ככה כתוב, היזה על תיארו של המזבח. מזבח הכוונה למזבח הזהב שעמד בהיכל, הוא נקרא גם מזבח הפנימי. על תיארו, אנחנו מדגישים עם קבקוב המילה הזאת, תיארו שמזבח שבע פעמים. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', מי לאו, הפלגי דמזבח, תיארו זה הפלגי, החצי של המזבח, כדאי אומר אינשי, תהר, תיארה, זה מצפיע, זה מתאר מה שנקרא צהרי היום, אמצע היום. והכוונה למזבח, באמצע המזבח, והווה פלגה דיומה, ת, תאיר תיארה, זה הגיע הצהריים, זה אמצע היום. אז כמו שתיהר או תהרה מצביע על אמצע היום, גם המשנה שהופיע בסוף עמוד א' היזה על תיהרו של מזבח, זה אמצע המזבח. אז אם שבע מתנות אדם צריכים להיות מכוונות לאמצע המזבח, אי אפשר לדייק, אי אפשר לצמצם שיהיה בדיוק באמצע, אלא מה שקורה, קצת חלק מהמתנות דם שהכהן גדול זורק, חלק מהם יגעו על החצי העליון של המזבח, וחלק מהם על החצי התחתון. הנה חיצוי במתנות דם. רש"י בשורה הראשונה אומר, מה אליו הפלגי דמזבח, והגמרא הסביר את הפלגי לשון טהרו של מזבח מלשון צהריים, כנגד חצי גובו, אי אפשר לצמצם שלא יהיה מקצתן למעלה ומקצתן למטה. אז גם גם לפי ההצעה האחרונה בעניין מתנות דם של הקורבן חטאת, אולי כן אחד חייב להיות למעלה, זה מעכב, והשאר למטה. וזה שהגמרא דחתה, לא מצינו דמים שחציין למעלה חציין למטה, זה לא נכון. הנה פה מוצאים ככה. הגמרא עונה, אמר רבא בר שילה, לא, ההסבר של טהרו של מזבח, של אותו מזבח הפנימי, לא כמו שחשבנו אמצע המזבח, הגילויה על הגג של המזבח, על העליון של המזבח. איך זה קשור, מה זה גילויה, איך זה קשור לטהרו, הגמרא תסביר עכשיו. דכתיב, וכעצם השמיים לטוהר. קצת בקיצור, אז רש"י מסביר, לא, את גילויה דמזבח, שורה שלישית על גגו של מזבח, אומר רש"י, שאת, מה זה, מה הקשר לגגו לטהרה, שהיה מטהרו תחילה מדשן שעליו, הוא מגלה גילוי, הוא מגלה את גגו. מזבח הפנימי היה בעיקר להקטרת הקטורת, הקטורת היומית, בבוקר, בערב, אחרי שהקטורת הוקטר, נוצר אפר. אז לפני שהיו זורקים את הדם של קורבנות יום כיפור על גגו המזבח, היו מנקים, היו מנקים, מסלקים את האפר. זה הכוונה טהרו, שמטהרו ומייפהו, קראי לי טהרו, כדכתיב לתואר. הפסוק שצוטט פה בגמרא הוא כעצם השמיים לתואר, מה שפנוי בלי עננות. אז אין פה במתנות הדם המזבח הפנימי שום עניין של למעלה למטה חצי, למעלה חצי, למטה, אין. הכל זה מתנות הדם האלו היו מכוונות לגג המזבח. שואת אומר, והעיקה שיריים, כל קורבן אחרי שעשית מתנות הדם, אם נתמקד בקורבן חטאת, עשית את המתנות למעלה, מה עושים מהשיריים? שופכים אותם על היסוד, זה למטה. אז יש את הדמים המקוריים העיקריים למעלה והשיריים למטה. הנה חיצוי מתנות הדם. הגמרא דוחה, שיריים לא מעכבי. אנחנו מדברים בסוגיה שלנו על מה מעכב. אתה רצית להציע שכל ארבעת המתנות מעכבים, הכל טוב ויפה, אבל אתה לא יכול להביא ראיה משיריים מאחר שהם לא מעכבים. שואלת הגמרא, ואיכא שיריים הפנימיים דאיכא למדמר מעכבים? שיריים של מתנות דם פנימיים שעסקנו בהם כבר עכשיו עם החטאות הפנימיות, אחרי שאתה גומר את המתנות הפנימיות בהיכל, מה קורה עם מה שנשאר, אתה שופך את השיריים ביסוד של המזבח החיצוני. למרות שאמרנו מקודם שאין מתנות דם הפנימיים על המזבח החיצון, זה נכון למתנות העיקריות, אבל השיריים כן. אז מה נוצר? מה יש לנו פה? מתנות המעקבות, חלק בפנים וחלק בחוץ. זה מין חיצוי, מיקום מתנות דם המעקבים. אז למה לא נוכל לחזור להצעה השנייה בסימונים שלנו בכתר השני ולומר שארבעת מתנות חטאת מעקבות, רק אחת למעלה זה מעקב, והשלוש יכול להיות למטה. אז ויש פה תקדים מהחטאות הפנימיות, המתנות העיקריות והשיריים שכולם מעקבים והם חצויים לשני מקומות. הגמרא דוחה, נכון שם זה חצוי, אבל בחד מקום כמינן, כלומר במזבח אחד לא מצאנו חיצוי, חלק למעלה וחלק למטה. ומאחר שאין תקדים לכזה דבר, לחצות, לחיצוי, להפרדה במיקום, נופל ההצעה של הכתר השני שראינו בעמוד א'. לפני שנתקדם, לפני לשוליים, הנושא, רק המתנות דם של החטאת המעקבות מפגלות. בית שמאי ובית הלל, כל אחד לשיטתו. לפי בית הלל, היכולת לגרום פיגול בשלב הזריקה זה רק במתנה הראשונה. היא רק אחת מעכבת. שאר המתנות, אם לא עשית אותם, זה לא משנה. יצאת ידי חובתך. אז מאחר שהקורבן התקבל על ידי מתנה אחת, אין אפשרות לגרום לפיגול מחשבת חוץ לזמנו, חוץ למקומו, במתנות הנוספות. ולפי בית הלל, בית שמאי, היכולת לגרום פיגול בזריקת הדם, היכולת קיימת לא רק במתנה הראשונה, גם במתנה השנייה, כי גם הוא מעכב. אבל אחריו, במתנות הנוספות של שלישי ורביעי, היה אפשר גם בלי אותם בכלל, ממילא אין אפשרות לגרום פיגול, מחשבת פיגול לא יתפס, והקורבן יישאר קשר. אנחנו מרשים לעצמנו להמשיך בהנחה שכולם מכירים את המושגים של פיגול, הרי למדנו כל כך הרבה על התורים האלו בשיעורים הקודמים, אין צורך לחזור עליהם עכשיו. תניא, הגמרא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בית שמאי אומרים, שתי מתנות שבחטאת, כלומר שתי מתנות, מתנות דם, ואחת שבכל הזבחים, מתנה אחת, המינימום בשאר הזבחים, שהם המתנה אחת מעכבת, מתירות ומפגלות. כאילו מצד אחד, אם עשית את המתנות האלו בלי מחשבה פסולה, בלי, או נגיד בשתיקה, אז השגת אתר, הקורבן מותר, יצאת את ידי חובתך. זה מתירות, ואחר כך אפשר לקרונים לאכול את הבשר של החטאת, וגם באותם שתי מתנות שבחטאת יש אפשרות ליצור פיגול כמו שתיארנו מקודם, וכן בעניין מתנה אחת בשאר הזבחים. אז אם אנחנו נחזור לשיטת בית שמאי, שהוא אמר שתי מתנות שבחטאת, בניגוד למקרה שהוא עשה מתנה אחת בשתיקה ואחת במחשבה, במחשבת פיגול, לא פיגל בחטאת. כי יש מושג שהזכרנו בעבר, אין מפגלים בחצי מתיר. אם אני זקוק לשתי מתנות להתיר את הקורבן, אחת זה נקרא חצי מתיר, וזה לא, המחשבה הפסולה לא יתפוס. בית הלל אומרים, אחת שבחטף ואחת שבכל הזבחים, מתרת ומפגלת. אבל אחרי אותו מתנה ראשונה, שאם היא בוצעה כדת וכדין, אין חלות פיגול בשאר המתנות שתמשיך בקורבן החטאת, וכמובן בשאר הקורבנות. מתקיף לרב הושעיה. אם כן, אם כמו שאמרנו שלבית הלל אפילו במתנה אחת שייך פיגול, אמרנו לפי בית שמאי, אם לא חשבת מחשבת פיגול לשתי המתנות, לא פיגלת, ולבית הלל אפילו במתנה אחת אפשר ליצור פיגול, אז יוצא שבית הלל מחמירים אם נוכל בקלות ליצור פיגול. פיגול הרי זה עבירה, מי שאוכל את הבשר אם המחשבה הייתה חוץ לזמנו, לאכול את הבשר חוץ לזמנו הופך להיות הבשר מחייב קרית מי שאוכלו. אז יוצא שבית הלל הוא מחמיר. אם כן, לתנאי גבי, המקור הזה היה צריך להופיע במסכת עדויות אצל שאר המשניות שהם כולי, לשום כולה, כולי בית שמאי וחומרי בית הלל. אז למה זה לא מופיע שם? אמר לי רבה, כי איצ'ל, כשהשאלה בעניין מתנות הדם של חטאת כמה צריך, לתרא איצ'ל. השאלה הייתה במסגרת השאלה, כמה מתנות צריכים להתיר את הבשר באכילה? והבו לו בית שמאי לחומרה. לפי בית שמאי, אם השאלה הייתה כמה מתנות דם אני צריך בחטאת כדי להתיר את הבשר באכילה, הם היו שתיים. בית הלל אומרים רק אחת, אז מי מחמיר? בית שמאי מחמירים. ולכן המקור הזה לא מופיע במסכת עדויות, מאחר ששם הובלט המקרים שבית הלל מחמיר. שוב פעם נפנה לשוליים, יש לנו נושא, שלוש מתנות האחרונות של חטאת. יש מהן, דינם, כמו הראשונה, ויש מהן דלא, אלא הם יחשבו כשיריים. אמר רבי יוחנן, שלוש מתנות שבחטאות. אותם שלושה אחונות שהם אמרנו מקודם הם לא מעקבות עליו בדבית הלב, בכל אופן אינן באות בלילה. זה כמו המתנה הראשונה, זריקת הדם זה רק בשעות היום לפני שקיעת החמה. גם שלושת האחונים הם רק בשעות היום, אז אינן באות בלילה כמו הראשונה. ובאות לאחר מיטה. בנקודה הזאת זה לא כמו המתנה הראשונה. אנחנו יודעים שחטאת שמתו בעליה, החטאת נפסל. מה קורה אם עשו המתנה הראשונה בעודו בחיים ו אחר כך, לפני שהספיקו לעשות את המתנות הבאות, הבעלים מתו. זה בסדר. ובנקודה הזאת, שוב פעם, זה שאומרים שהשלוש מתנות האלו, שלוש האחרונות, הן באו לאחר מיטת הבנים, זה לא כמו מתנה הראשונה. המתנה הראשונה חייב להיות בעודם בחיים. אחרת יהיה חטאת פסול מדין חטאת שמתו בעליה. והמעלה מהן בחוץ חייב. כמו שיש איסור שחיטת חוץ, יש איסור העלת חוץ, חוץ לעזרה. אז כמו שאם אדם היה זורק את הזריקה הראשונה בחוץ הוא חייב, גם אדם שמעלה שעושה את שאר זריקות הדם שלושת האחרונות בחוץ חייב. אז בינתיים רב יוחנן אמר רשימה של הלכות שהם בקשר לשלוש האחרונות, אמר רב פאפה, יש מהן כתחילתו ויש מהן כסופו. אנחנו כבר בדברי רבי יוחנן אמרנו שמשל הדין הראשון והשלישי זה כמו מתנה ראשונה, הדין השני הוא שונה מהמתנה הראשונה. רב פאפה גם מתייחס לשלושת מתנות האחרונות, והוא אומר, והוא נותן פשוט רשימה ארוכה יותר מזה של רבי יוחנן. אגב, אנחנו הסברנו באופן די מפורט, אבל רבי יוחנן עצמו הוא רק אמר את שלושת הלכות. בדבריו לא הופיע את החלוקה הזאת שיש כאלו כמו הראשונה וכאלו כמו לא כמו הראשונה, אבל הפאפה כן, הוא אומר בפירוש יש מהן כתחילתו ויש מהן כסופו. כשאומרים כסופו, הכוונה לשיריים. והנה הרשימה של רב פאפה. חוץ, הזכרנו את זה אצל רבי יוחנן גם כן, מעלה בחוץ, ולילה, גם רבי יוחנן הזכיר לילה, זרות עם אדם שלא כהן עושה אותם, וכלי שרת, שהזריקת הדם צריך להיות מתוך כלי שרת, קרן שצריך להיות שם למעלה בקרן המזבח, ואצבע, המתנות דם יהיה דרך אצבע. זאת אומרת הכהן שנותן דם חטאת וטובל אצבעו במזרק שמחזיק את הדם וממרח את הדם על המזבח, זה כוון האצבע. קיבוס, זה דין שאם ניתז מדם החטאת על הבגד של הכהן, חייבים, התורה מחייבת קיבוס הבגד ושיריים. רשי על שיריים הוא אומר, חטאת שקיבל דמה בארבע כוסות ונתן מתנה אחת מאחד, יש גרסה מכל אחד, כולן נעשו שיריים להישפך ליסוד. אף הגימו כוסות שיריים שלהם כמו הראשונה, שאם עשית באמת ארבע מתנות, לא רק הכוס הראשון שממנו נתת מתנה הראשונה, וגם שאר הכוסות שהמשכת לתת את שלושת המתנות הנוספות, הדם שנשאר בהם דינם כשיריים ושופכים אותם ביסוד. אז הרשימה הזאת, חוץ, לילה, זרות, כלי שרת, קרן, אצבע, קיבוץ ושיריים, ההתייחסות שלנו בקשר לשלושת המתנות האחרונות כתחילתן, אותו סטנדרט שאנחנו מחייבים לגבי המתנה הראשונה. מיטה לא שריה ולא מפגלה ולא איילה לגבי כסופן. כאן זה עוד רשימה, אבל ביחס לדינים האלו שלושת המתנות האחרונות אינם דומות לראשונה. מיטה הסברנו בעבר כבר מוקדם יותר, עניין של לתת אותם אחר מיטת הבעלים. אפשר לתת אותם אחר מיטת הבעלים, בשונה למתנה הראשונה שרק עם הבעלים של החטאת עדיין בחיים. לא שריה, אותה מתנות לא מתירים את הקורבן, הקורבן כבר הותר, אז בזה הם שונים מהמתנה הראשונה, זה מה שמתיר, לא השאר. ולא מפגלה, אם הוא נתן את הראשונה כדת וכדין, אומרים בשתיקה בלי מחשבה פסולה, אז אלו לא יכולים לגרום לפיגול. המתנה הראשונה כן יכלה לגרום לפיגול, השאר לא יכולים. ולא איילה לגבי, גבי כוונה היכל, להיכל. מה הכוונה? יש פוסל קורבן אם אתה מביא את הדם של הקורבן להיכל. הדם צריך להישאר בעזרה. מה קורה אם נתת את המתנה הראשונה כמו שצריך, בלי להכניס אותו להיכל, ואחר שנתת מתנה ראשונה של החטאת בחוץ, הכנסת את הדם, הדם שממנו ניתן לעשות את השלושת מתנות האחרונות, לפני שנתת אותם, הכנסת את הדמים להיכל. הוא לא יפסול את הקורבן. מה שאין כן, אם לא נתת שום מתנה, לא נתת ראשונה והכנסת את הדם להיכל, הקורבן נפסל. אז ברשימה הזו, כסופן. השלושת האחרונות הם כמו שיריים ולא כמו המתנה הראשונה. כעת אנחנו פונים שוב פעם לשוליים. כתבנו תת נושא, דינו של רב פאפה זה שלוש מתנות אחרונות של חטאת תאונות קיבוס. ברשימה של רב פאפה ראינו, אנחנו אוהבים לנווט עם, עם הסימונים שלנו. אז היה לנו כעת שני מעוינים. המעוין הראשון הבליט את המילה כתחילתן. אז ברשימה הזאת הופיע בין היתר קיבוס, ששלושת, לפי רב פאפה, שלושת המתנות האחרונות, אם ניתז מדם החטאת על הבגד לאחר, אם ניתז לאחר שהוא נתן את המתנה הראשונה, והוא עוד לא נתן את המתנות הנוספות, ועוד פעם, אחרי שהוא נתן את המתנה הראשונה, ניתז על בגד הכהן מהדמים, הוא חייב לחבס, כאילו ניתז לפני שהוא נתן שום מתנה. רשי מוסיף, אבל, הוא אומר, אבל אם נתן כל מתנותיה, זה רשי שמופיע באמצע דיבור ארוך של הדיבור המתחיל חוץ. זה רשי כותב, אבל אם נתן כל מתנותיה ואחר כך ניתז מן השיריים, אין טעון קיבוס, כי להאמין בשמייתן, אשר יזה, מהפסוק, אשר יזה, בעניין קיבוס, פרט לזה שכבר הוא זה. אז אמרנו ששלושת המתנות דם האחרונות לפני נתינתם, אחרי שנתת את המתנה הראשונה, בכל אופן, למרות שיצאת עיקר החוב של הקורבן, עדיין הדמים הנוספים האלו יכולים לחייב קיבוס, כמו לפני שום מתנת דם. הדם שניתז על בגד הכהן מחייב אותו על פי הפסוק אשר יזה לקיבוס בגדו. על זה אנחנו ממשיכים בגמרא בהתמתות בדין קיבוס לגבי שלושת מתנות האחרונות. אמר רב פאפה, אנחנו גם כן באמצעות סימונים ננסה לשמוע על סוג של מעקב. הסוגיה הזאת היא ממשיכה לאורך רוב למתת עמוד א'. אמר רב פאפה, מנה אמינה לה, שהשלושת מתנות האחרונות של חטאת, אם ניתז על בגד הכהן מחייב קיבוס. תשובה, תתנן, ניתז מן הצוואר על הבגד אינו טעון קיבוס, כי עוד לא התקבל הדם בכלי. זה לא, זה עוד מוקדם, שלב מוקדם מדי לחייב קיבוס. מן הקרן ומן היסוד אינו טעון קיבוס. אז יש כאן דוגמאות של התזה דם שעוד, או שהם יותר מדי מוקדם, או שזה מאוחר, זה כבר אחרי המעשה, אין טעון קיבוס. אפשר לדייק, אבל המין הראוי לקרן טעון קיבוס. אז איזו דמים נוכל להגדיר אותם כראוי לקרן? כל ארבעת המתנות, את הראשון כמובן הוא מעכב, אבל גם שלושת הבאות. הם ראויים לקרן. אז אם ניתז על בגדו לפני גמר ארבעת המטלות, חייב קיבוס. אז מה, איך רואים את זה? מדיוק, ממה שכתוב שלא תראו קיבוס מן הקרן. אם אחרי שהוא נתן את הדם, הוא נתן את הדם על הקרן ואז ניתז מהקרן, זה כבר לא מחייב קיבוס. אבל מה שראוי לקרן, עוד לא נתת את זה על הקרן, כן, מחייב קיבוס. זה כולל כל המתנות, גם שלושת האחרונות. קושיה, ולתמך שאתה רוצה להביא כבסיס לבפפה הברייתא הזאת שקראנו, המשנה הזאת שקראנו, מן היסוד אינו טעון קיבוס. זה מה שכתוב במקור. האם תדייק, מן הראוי ליסוד טעון קיבוס? מה זה ראוי ליסוד? מה נותנים היסוד? השיריים. האם תגיד שאם ניתז אחרי שביצעת את המתנות דם ונשאר שיריים ומהם הוטז על הבגד, זה כן מחייב קיבוס? אשר יזה כתיב, פרט לזה שכבר עוזה. אז מהפסוק אנחנו לומדים, אנחנו יודעים ששיריים לא מחייב קיבוס. אז הסגנון למצוא מקור לרפפה מביא אותנו לתקלה, למבוי סתום. עכשיו, איך נקרא המשך הגמרא, המני? זה מחלוקת רש"י ותוספות. לפי רש"י, אנחנו ממשיכים בתוך מה שנקרא, אנחנו סימנו את זה כדחייה. אנחנו חשבנו שמצאנו מקור, ואנחנו באמצע דחייה. לפי רש"י, המני, רבי נחמיה, היא חלק מהדחייה. הזכרנו שלפי המקור היה ניתן לדייק ששיריים שהוצאו על הבגד מחייבים קיבוס. בסדר גמור, אבל תדע לך, המני, זה ששיריים מחייבים קיבוס, התזת שיריים על הבגד מחייבת בקיבוס, רבי נחמיה, זה שיטת רבי נחמיה. וכאן נדגיש, אבל החכמים חוקים. אז החכמים לא יסכימו לדרשה הזאת, הדיוק, מן הראוי ל. אז אם אנחנו נציין את שיטת החכמים בניגוד לרבי נחמיה, יוצא שרק לפי רבי נחמיה תוכל להגיד מן הרוי לקרן טעון קיבוס, מן הרוי ליסוד טעון קיבוס, אבל החכמים לא דורשים ככה. אז גם מן הרוי לקרן לא יסתדר בשיטת החכמים, אז אין בסיס מהמקור התנאי הזה לשיטת רב פאפה. אז מה עם רבי נחמיה? תתנן, רבי נחמיה אומר שירי אדם שכיוון בחוץ חייב. רבי נחמיה מתייחס ברצינות לשיריים, שאם אדם אחרי שהוא גמר את מתנות הדם הוא שפך את השיריים מחוץ לעזרה, כמו מתנות דם המקוריות מחוץ לעזרה, זה חייב. אז את רבי נחמיה נלמד מהדין שלו של עקיבן בחוץ חייב, גם דין שיריים מחייבים קיבוס כמו עיקר מתנות הדם. אז לפי רש"י, ואנחנו נמשיך עם הכיוון הזה של רש"י, עד כאן דחינו את המקור שהגמרא הביאה לשיטת רב פאפה ששלושת המתנות מחייבים קיבוס. הגמרא אבל מנסה לדחות את הדחייה. אמר דשמת לי לרבי נחמיה, הנה נעלה מדידיו איברים מופתרים. איברים של קורבן ופדרים, מאיים, חלקים שמעלים על המזבח, הם אינם דם, ובכל זאת תעשה אותם בחוץ, אז זה חייב. אז יכול להיות שכל ההחמרה של רבי נחמיה זה רק לגבי השיריים בחוץ. לעניין קיבוץ מי שם את לי, להגיד שהמקור למעלה שדיבר על כיבוס ולהגיד מן הראוי ליסוד יחייב כיבוס, להגיד את זה בשמו של רבי נחמיה, אין הוכחה לזה, רק בגלל שרבי נחמיה מתייחס לשיריים ברצינות לגבי חוץ, זה לא אומר שהוא מתייחס לשיריים באותו רצינות לגבי כיבוס. הגמרא עונה אין, לא, רבי נחמיה באמת כן מתייחס לשיריים באותו רצינות. והתניה, מה שאומר בניחותה, זה כאן רק מחזק את הנקודה הזאת של עניין קיבוץ, גם כן מתייחס להם לשיריים בשיא הרצינות. והנה המקור, נשים לב שיש כאן אצלנו בסימונים נקודה ארוכה, ורשי בשורה הראשונה אמר, כותב, ותענה בניחותה, דמים הטעונים יסוד. מה זה? שיריים טעונים כיבוס. יש עוד כמה פרטים, ומחשבה מועלת בהן. אם בשעת שפיכת שיריים אתה חושב מחשבה פסולה, זה יתפוס ומעלה מהן בחוץ חייב. עכשיו הביטוי הזה, מעלה בחוץ חייב, זה ראינו מפורש בשמו של מי? של רבי נחמיה. המקור שאנחנו באמצע עכשיו אין בו שם, אנחנו צריכים לזהות מי עומד מאחורי זה, ואנחנו נגלה שזה באמת רבי נחמיה. ודמים הנשפחים למה? אלו דמים שנפסלו, זה פחות ענייננו עכשיו, אבל דמים שנפסלו, אין, אמה זה מין ערוץ שחריץ או ערוץ שעבר בעזרה שהיה מוביל את הדמים הפסולים, עוד נוזלים מחוץ לעזרה לנחל קדרון שעמד באזור בית המקדש. אז בדמים הנשפחים למה אין טעונים כיבוס ואין מחשבה מועלת בהן ואמר להם מחוץ פטור. יש כאן מקור, אין שם, מן שם את לידי אמר מעלה מהן בחוץ חייב, רבי נחמיה, וכמר טעון כיבוס. אז עד הנקודה הזאת, אם אנחנו גם שומעים על המעקב, אנחנו בנקודה שאין לרב פאפה מקור תנאי לבסס את הדין שלו ששלושת המתנות האחרונות מחייבים כיבוס. המקור שהוא ניסה להביא לבינתיים משוייך לרבי נחמיה, ומכאן ניתן לדייק, זה רבי נחמיה, אבל הרבנן לא היו מסכימים. ונכון, לפי רבי נחמיה, מן הראוי לקרן טעון כיבוס, מן הראוי ליסוד טעון כיבוס, והראוי ליסוד אלו שיריים, והוכחנו שהוא מתייחס ברצינות לשיריים בנוסף לאיסור חוץ גם לעניין כיבוס. הרבנן ומן הראוי לקרן טעון כיבוס, זה רבי נחמיה, אבל החכמים לא מסכימים, לא יחייבו כיבוס. אז בינתיים נשמט מתחת רב פאפה המקור שהיה אמור לשרת אותו לדינו, ששלושת מתנות האחרונות שהוצזו הבגד הכהן מחייב אותו, מחייב כיבוס. אבל אנחנו באמצע מהלך, אנחנו נראה לי אולי לומר כזה דבר, שאם אנחנו נוכל לקרקע פרטים במקור פה בלמתת עמוד א' בשורות הראשונות, אם אנחנו נוכל לקרקע את ההסבר שנתנו עד עכשיו, אז זה יחליש את הדחייה בזה שעמדנו את המקור כרבי נחמיה עם כל ההסברים שאמרנו עד עכשיו. אז אנחנו כאן מקשים, אם אתה הסברת מקודם שדמים הטעונים יסוד הוא מתייחס לשיריים הרגילים והכל עליבא דרבי נחמיה, אנחנו רוצים להקשות, ומחשבה מועלת בהן, זאת אומרת, לפני שאתה שופך את השיריים, ניסוד המזבח, אתה חושב חוץ לזמנו, אני אוכל את ה... אני אשמר שם אמנת לאכול את המזבח חוץ לזמנו. מה, זה תופס? מה, תניה? יצאו שיריים וקטרת אימורים, שאין מעקבין את הכפרה, שאין מחשבה מועלת בהן. פה הדגשנו שיריים, וכתוב... מחשבה לא תופסת בשעת מעשה שלהם. לפי רשי, הקושיה ממשיכה עכשיו, כי תניה ההיא, מה שנאמר בראש העמוד שמחשבה מועלת בהן, לא בשיריים, בשלוש מתנות שבחטאת. אם זה נכון, אז לא הוזכר שום דבר בעניין שיריים. שיריים לפי זה אינם בהכרח טעונים כיבוס. רשי, רק לחזק את ההסבר שמענו בעל פה, מובא ברשי למעלה בשורות הקצועות, שורה ראשונה מקצועות, בשלוש מתנות, כולה וכולה חדה מיוטה היא דמסקנה דקושיה היא. זה רצף אחד מהקושיה שלנו. אם הסברנו המקור בראש עמוד בעניין שיריים, שאלנו המחשבה מועלת בהם, המחשבה לא מועלת בשיריים, אז איך נסביר את המקור בשורה הראשונה? משהו אחר, בשלוש מתנות שבחטאת. אז בזה מסקנה דקושיה היא, ולאו שינויה היא אין זה, כי בסגנון הגמרא, כי בדרך כלל כשאתם רואים כי תניה היא, זה אמור להיות תשובה. כאן זה לא תשובה, זה המשך אותו קושיה. כלומר, לא תשמע מיני דשיריים טעון קיבוס, ואפילו לרבי נחמיה. דהך ברייתא בשלוש מתנות שבחטאות. אז נחזור לגמרא. אז אנחנו בהחלט מקשים פה על ההסבר שניסינו לתת למעלה, שההסבר למעלה עם שיריים היה אמור לחזק את הדחייה של הגמרא בדבריו של רב פאפה, וכאן אנחנו מקשים על כל המהלך הזה. שואלת הגמרא, איהכי, אם אתה רוצה להעמיד את המקור כאן בראש העמוד בשלוש המתנות, מה זה טעונים? יסוד. איפה נותנים השלוש מתנות? לקרן אזלי. מה זה, מה פשר הביטוי דמים הטעונים יסוד ביחס לשלוש מתנות האחרונות שבחטאת? אין בעיה, אימה נטענין יסוד. רשי כותב, נטענין יסוד, מצוות טעינת יסוד עליהם, ששופך שיריהם ליסוד. אחרי שאתה גמרת עם שלושת המתנות האחרונות של חטאת, אז מה שנשאר מהם ליסוד. אז עדיין המקור למעלה לא מדבר על שיריים בכלל, מדבר על שלוש המתנות האחרונות של שבחטאת. קושיה, ומחשבה מועלת בהן. מה, בשלוש המתנות האחרונות מחשבה תופסת? האמרת לא שריה ולא מפגלה. ראינו בלמד ח' עמוד ב' שאין פיגול וגם עוד ולא אילה לגבי כסופן. זה ציטוט מעמוד א', אנחנו רק מדגישים את ה- ולא מפגלה. למעלה דיברת על דמים אתוני יסוד קיבוץ ומחשבה מועלת בהן. אתה רוצה להעמיד את המקור הזה בעניין שלוש מתנות האחרון שבחטאת, אבל עליהם כבר נאמר בלמד ח' עמוד ב', יש לנו חיצים, אתה יכול לנווט עם החץ פה לחזרה לעמוד ח' עמוד ב', ותראה שמחשבה לא מועלת, לא מפגלה, אין אפשר ליצור פיגול בשלוש מתנות האחרונות. אז איפה אנחנו? המקור המקור למעלה זה כנראה לא מדבר בשיריים, וגם לא מדבר בשלוש מתנות שבחטאת. אז על מה כן מדבר? אלא כי תניה היא בדמים הפנימיים ולעולם כן בשיריים. דמים עטורים מסוד שיריים, אבל שיריים של החטאות הפנימיות, ושמה יש מה דאמר שהשיריים מעכבים. אז אם השיריים מעכבים כמו עיקרי מתנה, אז אנחנו יכולים להביא המשך המקור שתלוי כיבוס, מחשבה מועלת בהן ומעלה בחוץ חייו. טוב, אבל בדמים החיצוניים מהי? לגבי שיריים של דמים חיצוניים מה תגיד? פטור. אז שואלת הגמרא, עדתני, כדוגמת פטור שבמקור בראש העמוד, ראינו בשורה שלישית מראש העמוד, ודמים הנשפכים לעמה. למה יצאת לנושא ממש שונה, כלומר דמים פסולים? למה עברת לדמים פסולים? עדתני, עד שאתה מלמד דמים הנשפכים לעמה, להראות ניגוד לרשע, ששם אמרנו חייב ובסף אתה מסתכם עם פטור, לפלוג וליטני בדידה, תישאר בתחום השיריים ולא לא נגלוש, לא נעבור לתחום של דמים פסולים, ותגיד כך, באמת וממורים, מתי חייבים על שלושת הדברים שהוזכרו בראש העמוד בדמים הפנים, בקשר לשיריים של דמים פנימיים, נכון, תמיד כיבוס, מחשבה מועלת בהן, מעלה בהן בחוץ חייו, אבל בדמים החיצוניים פטור על שלושת הדברים האלו. אז הגמרא עונה, בעיקרון יכול היה להיות כך, אבל מה, המני רבי נחמיה אי, אולי זה מפתיע, אולי לא, ניסינו כבר לפני דקות רבות לשייך את המקור לרבי נחמיה, והנה אנחנו חוזרים לשייך אותו לרבי נחמיה, אבל אנחנו מזכירים שהרשע דמים עטורים יסוד טעונים כיבוס, הכוונה לשיריים הפנימיים, ו שיריים של חיצוניים לא נראה שלושה מול שלושה. מה הכוונה שלי? ברשע שלושה הלכות שמביאים לידי מה שאני חייב, חייב אם עושה אותם. אנחנו בספר מחפשים שלושה לפתור. אם אתה נדבר על שיריים החיצוניים, לא נמצא שלושתם לפתור, רק שניים. כי המקור ליבא דרי מנחמיה דאמר שיירי אדם החיצונים שכתובן בחוץ חייב, גם שם גם עליהם יהיה חיוב, לא רק שיירי דמים הפנים בחוץ חייב, גם שיירי דמים החיצונים בחוץ יהיה חייב, ולא מתני לתלת הפטוי לבעדי תלת החיובי. רצינו מקור מבנה יפה ו וחלק ושקול, שלושה חיובים, שלושה פטורים, כדי למצוא שלושתם פטורים היינו צריכים לבוא לדמים הנשפכים לעמה, כי בדמים השיעי דם חיצוניים שניים מהם יהיו פטורים, שאין טעון כיבוס, אין מחשבה מועלת בהן, אבל הקטע הזה של מעלה מהן בחוץ זה יהיה פטור. אנחנו חזרה לדף למד ח' עמוד ב', היה לנו אות א' בצורת בית, וגם כוכבית שנמצא פה עם ציון לחזור ללמד ח' עמוד, ללמד ח' עמוד ב'. האם אתם רואים לקראת הרבע האחרון של הדף כוכבית, ועל ידו למעלה ממנו כתוב למד ט' עמוד א'? אנחנו מציינים ונציין ביחד, בואו נחזור ללמד ח' עמוד ב', היה מבנה לקראת הסוף של ההערות, וכתבנו תחת המבנה יש צורת בית א' ב', שני דרכים ללמוד הדקטני בברייטה מן הקרן מן היסוד. אז לפי גישה ראשונה, מין הקרן היה בניסיון שלנו להביא סיוע לרב פאפה, מה זה מין הקרן? מין הראוי לקרן. ומה זה מין היסוד? אז אמרנו מין הראוי ליסוד. זה ככה חשבנו, לפחות אם נדגיש את מין הקרן כבר למין הראוי לקרן. רבינה יש לו דרך אחר. רבינה אמר מין הקרן שכתוב במקור, מין הקרן שלא טעון קיבוס, מין הקרן ממש, זה לא טעון קיבוס. כאילו אחרי שנתת את המתנת דם על הקרן וניתז ממנו ואז ניתז ממנו הבגד, זה לא מחייב קיבוס. בוא נוסיף, אבל ראוי לקרן כל זמן שהוא לא גמר את מתנות הדם, זה כן טעון קיבוס. וזה בדיוק מה שרב פאפה אמר. אז רבינה עם הגישה שלו להמין הקרן, יש בסיס לדבר של רב פאפה. רב פאפה הרי שהמנה מן עלה, והנה אם זה ניתז מן הקרן זה לא טעון קיבוס. אבל נדייק, אבל מן הראוי לקרן זה כן טעון קיבוס. עכשיו, היה לנו בעיה בשלב א' של הסוגיה שלנו, כשהגענו למין היסוד. אז מה תגיד? מין הראוי ליסוד, כוונה שיריים לפני שפיכתם זה מחייב קיבוס, זה הכניס אותנו לבעיה. אז רבינה אומר, מין היסוד, מין הראוי ליסוד. זאת אומרת, שיריים של דם חיצוני לא מחייב קיבוס. וזה זה, זה מסתדר עם האשר יוזם, הפסוק שלמדנו. אם אתה יצאת עיקר מתנות הדם, הגעת לשיריים, למרות שעדיין השיריים קיימים, הם לא שפפת אותם עדיין ליסוד, הם ראוי ליסוד, לא טעון קיבוס. מה שאולי לא חלק עם הפירוש של רבינה, שההתייחסות שלו לביטוי מן הקרן שונה מההתייחסות שלו לביטוי מן היסוד. אמר לי רב תחליפה בר גזה לרבינה, אימה אידי ואידי ראוי, למה אתה לא יכול לפרש את המקור הזה, מן הקרן, כוונה מן הראוי לקרן, אין טוגן קיבוס, כמו שאמרת מן היסוד, מן הראוי ליסוד. ואם אתה תגיד כך, שלושת המתנות האחרונות של החטאת באמת לא יחייבו קיבוץ, ובאמת בעיה לרב פאפה, כי זה שומט מתחתיו את המקור שלו, אבל בזה אתה שומר על הסבר עקבי, שניהם הם מין המין הקרן מין היסוד בגדר ראוי. שיריים לא יחייבו בקיבוס, וגם אחרי מתנת הראשונה של החטאת ההמשך לא יחייב קיבוס. עונה רבינה, אי מי, אם אתה תלמד שמן הקרן שלא חייב קיבוס הוא מה שראוי לקרן, נוטה שלושת מתנות האחרונות מקיבוס, אז אשתה ראוי לקרן אמרת לו, מה שראוי לקרן שהוא יותר חמור מהיסוד, מה שראוי לקרן אין טעון קיבוס, ראוי ליסוד מבעיה, האם יש צורך למקור בכלל לדבר על דבר שכל כך פשוט, להגיד מן הראוי שיריים דרידה, זה פשוט, אז למה זה כתוב? אלא כמו שאני הסברתי, אלא מן הקרן, מן הקרן ממש, אחרי המתנה אם ניתז על הבגד זה לא טעון קיבוס, אבל מה שראוי לקרן כולל שלושת מתנות הראות כן מחייב קיבוס כמו רב פאפה. מן היסוד זה מן הראוי ליסוד, שיריים אפילו לפני שפיכתם לא מחייבים קיבוס. אז שוב פעם, מן הקרן, מה שראוי לקרן, זה כן טעון קיבוס. מה שראוי ליסוד, לא טעון קיבוס, ובזה יש חידוש. עד כאן שיעורנו להיום.